יום שלישי, פרשת כי תיסוף. י"ד דודו, פורים קוטון. אנחנו מתחילים עם מעשה נפלא שהופיע במאמרי ימי נוגל, בחוסר גיליונות. מעשה נפלא שסופר על הגאון רב אברום שלזינגר זצ"ל. הלא הוא אחיו של ראש ישיבת כל תורה, הגאון הגאון רב משה יהודה שלזינגר, שיבדל לחיים טובים. זה היה בתקופה שלפני 40 שנה, הגאון רב אברום התעורר לקום ולייסד כל של אברכים מצויונים בבני ברק. יום אחד הוא ישב באחד החפרים, איך שהיה קוראים לזה, מיניבוסים קטנים, שהיו נוסעים בקו ירושלים בבני ברק. שוחח עם ידידו על תוכנית של הכל שהוא רוקם, אבל אותו אחד השתדל מאוד להניע אותו מביצוע התוכנית. הוא הציג בפניו את הבעיות שכבר אז ניצור בפני ראשי הכוללים, שזה איסוף הכספים, עמידה על שמרת הסדרים. בפרט שבתקופה דאז, המצב הכלכלי של הציבור היה בשיא השפל והגבירים היו מעטים, וכך הוא המשיך למנות בפניו את הסיבות שבגללם צריך להימנע מלהקים את הכולל. אותם ימים, הכיסה לבני ברק הייתה בצד שמאל, לא דרך הגשר. היה פקק עצום, שינה ביתיות. הגאון רב אברום ישב שם והתבשל, לקוד במקומו ולחוד במקום שלו עם ידיד שיושב ומקרר אותו. יישאר ומצנן אותו, הוא ירגיש שאם הוא יישאר לשבת לידו עד הבית, הוא כבר לא יפתח את הכל לעולם. אז רבו יצא הוא עשה מייסה, הוא באותו שנייה קם וביקש מהנהג לרדת באמצע הפקק. באמת, הכל נפתח ונעשה למגדלור, מגדלור של תורה, כאחד הכלים החשובים שנוסדו בעיר בני ברק. אנחנו משכים מיניון ביום מפורים קוטון, מיום י' בכתבו ועדר א', לא אומרים תחנו, לא אומרים למצח ינחו, אסור באספד וטייניס, וגם לא אומרים תחנו, נוציא את כל זכות צדק ומינכה שלפניו שיות ג' אדור. וגם לא אומרים על הניסים, כצד שני, כי לא קוראים את המגילה, אבל אם אמרו, לא מחזירים אותו. חוסן ביום חופוסו לא מתענה, אבל הוא יזהר שלא יהיה רודף אחרי מותרות, מאכל ומשתה. מי שיושב שבעה על אחד מקורא לחמונה לצלן, נוהגים בו כל דיני אבלות, ולא כמו בפורים שלא נוהגים. אם חל יום הפטירה של אבא או אמא בפורים קוטון לא מתענה. כתוב שיער בקצת בסעודו, וטוב לב משתה תומיד. הרמ"א אומר. יש שאלה, אחד שאל, על מה יש באחד שנתן הרבה כסף למותרת לבנים פורים קוטון, ואז נדע לו שאין חיוב. האם מקבל צריך להחזיר את הכסף משום הכחתו? אז הסופר מסתפק בזה, והגרח קניאסקי הורה שהמקבל לא חייב להאמין שלא היה נותן זה סתם מצדקה, מוצאים חבר לא עובריי. ועוד, גם מצד הנותן מבואר בגמור לגבי רבי חנינא בישראל שש מעלה, שלא לקחת כסף זאת בחזרה, ואם כן, אמר שלא ייקח את הכסף הזה בחזרה. ואנחנו ממשיכים בדברי שיח, התפרסם מכתב נדיר ומעניין בשבוע האחרון של הגרח קניאסקי שליטה, פרסם אותו החתן שלו, הרב קולודצקי. בעניין מה שמתפרסם לאחרונה משמו של מויריחו מסער אותו רבינו הגרח שליטה, על דבר השואל ששאל האם לעשות תעודת זו ישראלית לקראת הבחירות כדי שיוכל לבחור לכנסת, ומורי רחום השליט הענה לו שעד הבחות בעבור המשך לא יצטרכו תעודות, הרי אני להעביר כדי להעלה. גדולי ישראל בכל הדורות, שהדגים אל יקרים היה עמוק בנפשם, מתוך כך חי כל הזמן בציפייה לביאת המשך בכל יום, הוא כובר ברמב״ם, שמי שהיינו מצפה בכל יום לביאתו, הרי זה חסר לו בעיקרי האמונה. ולכן בדרך כלל כאשר נשאלים על שאלות לטווח רחוק, תשובה פורצת מעצמה, שעד אז המשיח כבר יבוא. מה לך לדאוג מעכשיו דגס חינום? וגם הרחום יש לי את החי כל הזמן בהרגישה כזו, עמוק בתוך לבו ונפשו, ולכן, כאשר השואל שאל שאלה על זמן מאוחר, שיותר מגיעים אל חדוש, עם עצמו פרץ התשובה, אבל מעולם לא קבע זמן לתאר שעד יבוא בוודאי. אשר רגיל לומר, שרק נביא יכול לקבוע כן, והדבורים פשוטים וברורים. ואנחנו ממשיכים עם פרשת השבוע, ונוסתן איש כופר נפשוי. יש פה מאמר נפלא של הרב יעקב לוסטיגמן, מספר שזה היה לפני 120 שנה, שנכנס אל הרב חצק שיניבה, שנוסע יהודיה, בידה השזיקה את היד של הבן הקטן, היא אמרה לדברי חזקאל, בעלי נסע מעבר לים, הוא רוצה שאני אבוא ואתגורר אותו באמריקה, יש לו עבודה מסודרת, יכול לפרנס אותנו בכבוד. אבל מה יהיה? מה יהיה על הבניין הטהור? איך הוא יוכל להחזיק ביהדות שלו באמריקה שרבים חללים מפילה? נתן הרבי את העיניים הטובות שלו בילד חמד שהכיר אותו עוד קודם לכן, שוב אותו על הברכיים ואמר לו, אמריקה לא תעשה שום דבר רע לחיים שלו, אמריקה לא תשפיע עליו לרע כלל וכלל. הילד הזה, מספר הרב שלום יכנס, מפעילי דירשו, הילד הזה היה סבא רבא שלי, הרב הצדיק רב חיים גלבזצן, שהיה מוכר בארצות הברית כיהודי של צורה, כאדם שהשפיע רבות על מצבה הרוחני של יהדות ניו יורק בפרט, יהדות ארצות הברית בכלל. תלת החסידי שירש מההורים ומרבותיו, הצביע ביהדות אמריקה, את הרטט שאחז בו, כל דור שבקדושו הריף על כל הסובבים, ורבים רבים בניו יורק ומחוץ אליה, גם כאן בארץ ישראל, זוכרים עדיין זיו פניו המהירות, את ההשפעה עצומה שהיה לו עליהם ועל רבים אחרים. הרב גל בצד פרסתו הדחוקה מזה מאפייה שהופעלה בעיקר על ידי אשתו, הוא עצמו לא מצא זמן לעזור לה בניהול העסק ובקדומו, כי את כל חייו הגיש למען הכלל, הוא עשה את זה בכן מיוחד, בחיוך, בהערת פנים שעדיין זכורה לכל המכרים שלו. ואז פטירתו של הרב גל כבר חלפו 35 שנה בקיירו, אבל אלפים מילדי וילי אליסבורג של אותם שנים זוכרים אותו היטב, איך שמדי בוקר היה מגיע לחצר של התלמותר, הילדים היו עוצרים את המשחקים ומאזינים לברכו זה שחר שהיה מברך. היו אני מומין ואחרי זה היה מחלט מיני מסיקה. לפני זה ואחרי זה, היה מסתובב ברחבי העיר, עובר עם בטגס אחד לשני, מקבל שמאל צדוקה. אני רגיל להחזיק כיפה הפוכה שהיו מניחים את המצוות והשטרות. היה אומר, קאפר לעם חוי ישראל. היה משחק מילים של משמעות כפולה. של המילה קאפר, שנשמעת כמו הקאפר, זה היה מטבע קטן שהיה נפוץ באותם ימים בארצות הברית, שרבים היו תורמים לו מדי יום בסכום הזה, וכך היה אוסף קאפר לקאפר, ומקבץ אותם יחד לסכומי הטק, ואז היה מחלק את זה לכל מיני מטרות שלו. עד תקופה שישיבת לייקווד נקלעה לקשיים גדולים, הגיע למצב שהייתה בסכנת סגירה, מספר ענין רב שולם יכניס, ידידינו. והנהלת הישיבה פנו ושאלו אם הוא יכול לסייע. סבא כיתת רגליו עד שהוא מצא איזה יהודי עשיר שילבה לו סכום עתק. ואותו הוא מהר להעביר להנהלת הישיבה ולהתקבוץ וככה. במשך מספר שנים הוא מקבץ מאוד במסירות נפש. ולהחזיר את ההלוואה עד הפרוטה האחרונה. ככה עם ישיבת להתקבוץ, ככה עם ישיבת ערב ודז. ככה עם עוד הרבה ישיבות עמדי תורה ומוסדות רבים אחרים. היה תורם הרבה גם משפחות עניות, לישראלים, אלמון, סתם יהודים קשיים. מספרים עליו שהכיר בעני בן תורים, שהיה מתבייש לקחת מכספי הצדוקה, יעקב אחר בבית הכנסת. כשהיה תולה את המעיל בחדר הכניסה, היה מחכה קצת, ואז שלשל הכיס של המעיל סכום עגון. אבל מעל הכל רבותיי, הייתה לו אהבה עצומה לרבי השפחה עם ניצן. הרב התבטא אליו ועשה כל שביכולתו כדי לסייע לרב במימון הפעילות הענפה של המוסדות שלו. סכומים אדירים הוא גייס להקמת הישיבה בנתניה, להקמת תלמותוירה, להקמת את חולים לניאדו, ועוד ועוד. רק ככה הם גייס כספים בלי הפסקה. לפני מספר שנים מספר הרב יכנס. אבא צאנז בנתן עם הילדים, חיכה לי להיכנס לאדמור כשהוא עשה מה בסרדרש. כשעבר עדי, הצבעתי על הילדים ואמרתי לרבי שהם הבני נינים של הרב חיים גלב. בנים של הרבי אורו, תרגש מאוד, במשך מספר דקות סיפר לי על גודל מפעלותיו של הסבא רב חיים גלב. סבא שלך תרם אלפים, אלפים רבים למוסדות צאנז, הוא היה נותן עוד ועוד, לא סבא מעולם. ונתינה, אם היית רואה אותו עכשיו בין אלפי היהודים, מיד הייתי מזהה אותו, אמר הרבי. אני רואה שזכה ונכדה ונינה ובדילים בדרך התוירו. הוא ברך אותו, שהיא רוצה שיקיים בהם בגלל רבי קשי הבונו. עבודת הקודש של חיים גלג לא הסתכמה רק עם מצוות הצדקה שהייתה חשובה לה כל כך. עד הוא מסר עליה את נפשו בפועל ממש, הוא המשקיע גם בתפילה, יודע ומכירה ומצברים שאז דואק בכל כוחו בתפילה. הוא התפלל עם כל כוח הכבוני שלו, הוא היה מרבה לעורר בנושא של השתי כבישה זה תפילה. תפילה שכולו היה מלא וגדוש בטוב לב, בכל זאת הוא לא יסף לגור מי שדיברו בשעת התפילה. כמו שכתוב בהלוכה שצריך לעשות, היה לו כבוד גדול לתמיד החכומים, אני מציין שבחרי ישיבה הוא לא הסכים לקבל סכומי כסף גדולים לצדקה, הוא היה יושב בבוחר שמנסה לתרום לו כסף. הוא לא מסכים, הוא אומר לו, רק פני אחד, רק אגורה אחת. זה לא המחזה נדיר שבחורים ניסו לתרום לו, כי היה מאוד אהוב על כולם, אנשים תמכו לתת לו מהכסף שלהם. מתוך ידיעה ברורה, הכסף בוודאי ילך למטרות החשובות ביותר, והנצרכות ביותר שהיו באותו שעה. אפילו שהוא גלגל במשך השנים מיליוני דולרים, הוא עצמו היה מתגורר בבית ישן, מקלינטול. אבי מורי, אומר רב שולם, יחנס. אבי מורי רב אלתר, מספר שבילדותו עשה וביקש ממנו, ומנכדים נוספים לעשות סדר עם הקבלות שקבל במסדות שאליהם הוא הביא את הכספים. הם סדרו לה ארגזים מלאים בקבלות. עם כל הקבלות האלה לא נשאר כלום, כי הוא ביקש מפורש, שאחרי מותו יכניסו את הכל לתוך הקבר שלו, שיהיו לו סנגור התורה בשמיים. אפילו שכל ימיו הבליש לעבוד את השם בכל מועדו, עדיין היה מלא בפחד, בחשש, מאים מסדים שהוא יעמוד אחרי הפטירה שלו מהעולם הזה. אכן הבקשה שלו קובדה, ומהבית הישן והשבוש שהתגורר בעולם הזה, צעד לעבר הארמונות פאר של לבנו עבורו בגן עדן, שהוא מלווה בקבלות הרבות, שהעידו אלפי עדויות על העמל וההגיעה שלו להרבות כבוד שמיים, לעזור ולסייע לכל יהודי, להעמיד דורות של יהודים יראי השם מדגליקים במצוא. אנחנו ממשיכים, יהלומים מגדולי ישראל, מספר הנכד של רב שנזן נוירבך, רב הגאון רב ארון גולדברג שליטה, בשיחה ליתד נאמן, פעם אחת שהוא הלך עם סבא, בערב ראש חודש לכותל כמנהגו, היינו בכניסה להרחבה העליונה של הכותל, באו מולנו כמעט בגילו של סבא, בן משפחתו, הגאון רב חיים ישעיה האקר, עמדו ביחד בישיבה, אחרי זה בכולל כרם ציון, סבא כתב את הספר מעדן ארץ על שוויץ, הוא למד איתו ביחד חברות, היה נותן לו לעבור, להעיר על הגילונות לפני שמוציא. סבא כל כך שמח לקראתו, או רב חיים שי, מה נשמע? שמעתי שתי בת חולים, מה שלומך? רב שי מענה על כל השאלות, שיחה פרעים מאימה. ואז פנה רב חיים שי לסבא והתעניין בו, מה שלומכם? סבא הביטה, כן, כאילו אומר, מה שלום כבודו? סבא הביטה לרב חיים שי, איך אתה מדבר? לא מבין מה קרה, הסתכל בפנים מאוד, והסבא שוב אותו, איך אתה מדבר עליי? אז הוא אומר, אני רוצה לדעת, לא שמחתי, מה שלומכם? סבא כועס, מה קורה איתך, איך אתה מדבר עליי? ולכם שאני הגיב, אני לא מבין מה הרב רוצה. אומר הנכד, ברם גולדברג, הוא לא יכול לשכוח. סבא ממש כאב, אפילו כעס, למה אתה לא מדבר אליי כמו בן אדם? שאל רב חיים שי בהתנצלות, מה לא דיברת כמו בן אדם? הסבא ניסה להסביר לו, בכל קרוב, הנה, שמחתי לפגוש אותך, כבן משפחה ותיק. שמחתי לשאול ותעניין לשלומך, בסופו של דבר אתה מצער אותי. עד כדי ככה, אתה בן אדם, למה אתה לא יכול לשאול אותי? שלמה, מבוסר אותך, שלמה, מה נשמע? איפה למדת את כל הניסוחים האלה ואת השפה הזאת? למדתי מכל עם ישראל, איך אתה רוצה שאני אדבר איתך? אמר לו רב שי, כמו עם שלמה מהחדר, האמת שתמיד הייתי סבור שאתה חשוב יותר מאחרים, עוד מימי הישיבה. כל החומר עכשיו, שאלית על כולנו. וסבא היה מושפל וכאוב, אמר לו, חיים ישייף, שמחתי איתך, חבל שאתה עושה לי עוגמת נפש. חפשה לא ויתר, המשיך לשוחר בלשון הסתר, מהתחומים של סבא נפלה על אוזניים לא קשובות. כך צריך לדבר איתך, רב שלמה זלמן. אמר לי, ידידו מילדות, סבא נפרד ממנו במרירות. אבל זה הגזען וכל טוב, כמו שאומר, חבל שאנחנו ככה נצרדים. וסבא צעד לכיוון הכותל, שתק ומכונס בתוך עצמו וכאוב, לא הגיב כלום, היה לו לא טוב. יש אמרה מעדדת בשמו, שבחצר שלי יש רק חתולים, אז שואלים אם זה נכון, שככה הוא התבטא. אז הוא מספר על הנכד, רב ארון גולדברג, מספר על האמרה הזאת. הוא אומר שבירושלים, באחת השכונות, ביקשו למנות רב שכונה, החליטו לדחוף על כדרך העולם. היו כאלה שרצו, היו כאלה שהתנגדו, החליטו לשאול את הסבא. המתנגדים סברו וחשבו שכיוון שאותו רב כתב קונטרסים הערות והשגות על שמר השבס, אז יעמוד לרעתו, הם לא יקראו את סבא. המשלחת נכנסה לבית, הגישו את הצדדים, וסבא ענה, אני מכיר את אותו כנת חוכם. האם הוא מתאים להיות רב או לא? בזה אני לא מכיר, תשאלו את הבן שלי שמכיר אותו יותר טוב ממני. לחצו, לחצו לכאן, לחצו לשם, לא עזר כלום. הוא אמר, אני לא יודע. ואז אחד מהם נמצא את מזלו ואמר, הוא כתב פעם נגד השמר השבת. הוא מיד הגיב הסבא, הוא כתב הערות טובות. הבינו שגם התניה הזאת לא תהילה. ואז אחד המשתתפים אמר, אבל אחד מהאנשי החוצר אמר לנו שהרב לא אוחז ממנו. הסבא מיד הגיע את קולו, מה אמרת? בחוצר שלי לא יכול לשמעת דבר כזה. לא בעניין הזה ולא בשום עניין. בוא נצא יחד לחצר, תראה שם שרק חתולים מסתובבים. אומר, זוכר את השנייה הראשונה שחייכו בינינו מאמרה, ואחרי זה עמדים בחוץ בחדר הרדמים. הייתה להם הרגישה של בושה ותחושה של רוממות מאותו מעמד נשגם. אומר, חשבתי בזמנו שהייתה להם זכות גדולה שהצליחו להוציא ממנו אמרה מדהימה שמעדדת עד היום. ואנחנו משכים לרבותיי עם השוט היומי. אחד שואל פה, על דוד שלו מאנגליה רצה לתרום 50 שטרלינג למצ'ינג של הפרס שלוימן. אמר לי שאני אתרום. כשהוא יבוא לארץ ישראל בעוד שבוע יחזיר לי 50 שטרלינג. זה אומר שהוא תרם בשקלים כפי אפשר להציג באותה עת שזה היה 234 שקל והוא יחזיר לי בשטרלינג. האם יש בזה ריביס? התשובה. כי זה אסור משום ריביס. כי דין מלווה בשקולים הוא מתנה לי תורם במתח. כשהוא תרם בציבור, נמצא שהלוויתו לו 234, וכשהוא יחזיר לך, שטרלינג, אם השאר יעלה למשל ל-240, שהוא נתן לך 6 שקלים ריביס. מה שהיה ראוי לעשות, להגיד שאתה קונה ממנו את השטרלינג, אם יש ברשותו את הסכום הנ"ל, דהיינו שבזה, כשאתה משלם למצ'ינג, אתה קונה ממנו את השטרלינג שהיא ברשותו. כלומר, דווקא הוא לשון קנייה ולא בלשון מבוא. כיוון שהם לא עשו ככה, אז אם הוא עדיין לא עלה השאר, אני לא יודע, קנה לו באנגליה, סך של 50 שטרים, יחזיק אותו אותו כפיקדון, עד שיפגוש את הברצת סטרואל. אם השאר עלה, יחזיר לו דוד עודף כפי עצום ששום. ואנחנו משכים דפיים בהלוכה. אנחנו עוקבים בסימן שינון חצי ולד. האם מחיצות אבות ממעטות משיעור בית צעתם של הקרפף? ומה הדין בעצים או עמודים? כך ועלות נושאים עניינים נוכל לשמוע כולנו בין היתר גם בשלוחה אחת אשר עושה הרבנים הגאונים וכדרכנו נלמד גם אנחנו תהנה בפעמים והלוכה. כפי שלמדנו שטח שגודלו יותר מבית צעתיים שהקיפו אותו במחיצות קדים שלא לשם דירה כגון מדשאה ציבורית עשו חזל את הלדרך הנושאים בתוכה כקרמלית. המקום הזה מכונה קרפף שלא הוקף לדירה. קרפף שנטו בו עצים ובגללה מתמעט חלל הקרפף ואין בו יותר הרבה צעתיים, זה לא מתיר את הטלטול בקרפף, כמה שהדרך, הדרך היא לנטוע עצים במקומות האלו כדי לשבת בצילם וכדומה. כגון, והשימוש בהם נחשב כאחד משומשי הקרפף. וממילא, נחשב המקום שלהם כחלק משטח הקרפף. לכן דברים נוספים שהמשמש את השועים, בקרפף, או שהם מצורכי הקרפף עצמו, כגון בבזייה, מערכת השקעה או בריכה, גם אם בלעדיהם אין בקרפף יותר מצעתיים, הם לא מתירים את הטלטול בקרפף. דבר שאין דרך לקבוע אותו בקרפף, הוא לא מהווה חלק משימושי הקרפף, הוא ממעט משיעור הקרפף, אם ללא המקום של איזה אין בשטח הקרפף יותר מצעתיים, יהיה מותר לטלטל בתוכו. אבל דווקא דבר שמחובד לקר, שמחובר לקרקע של הקרפף, כמו עמוד, אבל דבר שמטלטל הוא לא ממעט את שיעור הקרפף. אם העבו את מחיצות הקרפף שלא בשעת הקרפתן מבפנים, במידה שמעט את השטח שאין ביותר מבית צעתיים, אם תוספת העובי ראויה לעמוד בפני עצמה, הרי מסירה את הטלטול. ואם, גם אם לא ראויה לעמוד בפני עצמה בשעת הצורך, ניתן להקל. ובכל מקרה, אין דבר ממעט את שיעור הקרפף, אלא כשגובו עשור תפוחים ורוחבו שלושה תפוחים. שאם לא כן, אין בו חשיבות והרי הוא כבלתי קיים. ואנחנו ממשיכים, כרפף שהקפתו במחיצות שלא נעשתה לשם דירה, פתחו אליו פתח מבית מגורים, ובנו בתוכו מחיצה נוספת, באורך של יותר מ-10 רמות לפחות, ובגובה 10 צמחים לשם דירה. חלק של המחיצה הישנה המקביל למחיצה החדשה נחשב כבלתי קיים, כך שהמחיצה הישנה כולה נפסלת, כי הרי יש בה פרצה באורך של יותר מ-10 רמות. המחיצה החדשה סותמת את הפרצה שבמחיצה הישנה, והיא הגורמת שהיקף המחיצות יוחשר, וממילא, לא נחשב היקף המחיצות כולו, כאילו נעשה לשם דירה. יש אומרים שצריך שהמחיצה החדשה תהיה לכל מינו אורכו של אחד מצדי הכרפה, ואין המחיצה החדשה מועילה אלא כשהיא במרחק של 3 טפחים ל-10 רמות מהמחיצה הישנה. עד כאן בניין לפעמים והלוכה שנלמד ביום. נחזור על מה שלמדנו אתמול, כרפף שאינו מוקף לדירה, אפשר להופכו. אחרי פתיחת פתח מבית מגורים לכרפף, למוקף לדירה על ידי החלפת המחיצה, שקיימת המחיצה החדשה שתיבנה לשם דירה. באורך רצוף של מעט יותר מ-10 רמות. ההמשך לאמור, קיימת אפשרות להחלפת מחיצה גם ללא מגע במחיצה קיימת. שני שלבים. א', יצירת טילי אפר בתנאים מסוימים, בצמוד למחיצה בשני צידה, באורך של יותר מ-10 רמות, שגובה המחיצה המגולה שמעל טילי אפר נמוך מ-10 רמות. ב', צרת האפר לשם דירה, דהיינו שבגילוי האפר שבה, המחיצה הקודמת להיות מחיצה כלחתה, והפעם לשם דירה. עד כאן בעניין הזה הוא כדרכנו, נפליג מימים אחור ונזכר במה שלמדנו. מעיקר דין תורה, אסור לכתוב את התורה שבעל פה. דהיינו המשנה, הגמרא, כל ספרי אבותינו. לכן את הברכות הנחשבות כתורה שבעל פה. את התורה שבכתב, דהיינו אפילו פסוק אחד מהתנ"ך, מותר לכתוב רק בלשון הקודש, כתב אשור, כתב סתם, על גבי קלף ובידו. לכן אין לכתוב חלק מאחד מספרי התורה שבכתב בפני עצמו. אתה צריך לכתוב ספר שלם, צו שנכתב לא בהתאם לדינים האלה, היה אסור לקרוא אותו. אבל במשך הדורות ראו חז"ל שהתמעטו הדעת והזיכרון, ראו שאין כל העם בקיאים בלשון הקודש, ייתכן שהעם גם לא בקיאים בכתב אשורי, ועלולות התורה והבנתה להשתקח חלילה מישראל. אז סמכו על מה שכתוב בתהילים, אי, סלזת להשם, סכו סכו סכו. דהיינו שכשאי, סלזת, למען השם יתברך ותרוצוי, מותר לעבור על דברי תורה, ויתרו לכתוב גם את התורה שבכתב וגם את התורה שבעל פה. והברכות. בכל לשון, בכל טעם ובכל דבר, נראים אפילו שלא בדיום, שלא לגבי כלל. כך גם יתירו, משומת לס להשם, לכתוב חלק מאחד מספרי התנ"ך בפני השם. דף האמת על נדב לי, מתי ראוי לאכול בשר? מה קודם, לקנות אוכל לעצמו או לבני בייסוי? מדו מים שאינם רתוחים? מסוכנים לשתייה. כך ועלות נושאים מעניינים, למד המסכת חולין, דף פ"ד. ולקראת סיום רבותיי, המטור חפי סימו חיים, חפש חיים ימי, בואו, הצטרפו אלינו ללימוד היומי בספר חפש חיים. הסעיף שנלמד היום, כלל בי סעיף י"א, הוא עוסק בשאלה האם מותר לספר מה שהתרחש באספה של זין טובי העיר. בזמן שדה לא היה איזה עניין מסוים, מי סבר כך, מי ייקח וכדומה. הדברים נוגעים מאוד גם למציאות דורנו. לאו דווקא לישיבת עירייה או מעשה, אלא כל הספר הרגילה של נעלי מוסד ציבורי, שמדרשים לקבל החלטות שונות. והשאלה היא, מותר אחד מהספים לספר אחרי זה, שאני סברתי ככה, אבל הרוב, חיו נגדי, מה אני יכול לעשות מחדוי? השאלה הזאת נוגעת לדין של בא פיתלוסה. כיוון שדעת הרוב נמרה בפני 3, ומאלה לכאורה היום מקום להתיר. אז מובא פה בקצרה סיכום הדברים, כפי שהביאו בביאור מוסופי מהדורת דיר שהוא משות לחובת בחיים, לגבי נידון של אספת מורים, שהוחלט לדעת הרוב, שלא יקבל איזה תלמיד מסוים. האם מותר לאחד מאנשי הצוות שהשתתפו באספה, שלמשל דעתו הייתה כן לקבל, לספר שהוא היה בדעת המיעוט. אפילו הוא לא אומר את השמות של אלו שהיו בדעתו. והדברים שם עולה, שלאותו אדם שלגביו התקבלה החלטה, דהיינו לתלמיד או להורים, אסור בכל גוונה, כי לגביהם מדובר ברחלוך. כן, שאין בזה יתר של באפית לא זה. אילו לספר לאדם אחר, מותר לכאורה רק באופנים הבאים. א', אם לא משהו מדבריו, שעדיין הוא סבור ככה גם לאחר החוות הרוב. ב', בתנאי שהוא לא מתכוון לגלות ולפרסם את הדבר, והוא לא אומר זאת אלא בדרך הקראי. ג' בתנאי שלא הוחלט באספה לשמור את הפרטים של הבסוד. ד' אם מדובר באספת רבנים, עודנים מראי לא יפים, אז גם באופנים אלו אסור. ובנוסף, לדעת הדקטנו, גם באופן הזה אסור. ולמה יפה? למה יפה כתב חובץ חיים? ואחרי כל הדברים והאמת האלה שביארנו. ראי אחי, כמה יש להתרחק מכול אזור. אין לה מקום במציאות. ובפרט, בפרט שאף אם יצטרפו כל הפרשים גם כן. צריכי עוני מלוך הכזה הזו. אחרי שלזעס ארבע פויסקים אין שום מקור לכול אזור מאשר. לכן השומר נפשו ילחק מזה. ולסיום רבותה התחזקות יומית, בספר ערך אפיים הוא בא שגם שאדם, גם אם מנע מכעס, יגרם להפסד כספי, כדאי הדבר. ספר חשוב אומר ערך אפיים, כמה אדם מוציא במשך השנה עבור קיום מצוות, מלא בהימנעות מכעס, זה הפסד רחוק ולא יגור עליו. השתדל רבותה להתרחק מהכעס, גם גרם לנו שזה הפסד כספי, נזכור שהימנעות מכעס, מקיימים מצוות והולך טוב.